אני מבקש לחזור על ההסבר, אימא כולה מועדתי בקצרה. כשאומרים אימא כולה מועדתי, זה מספק או מוודאי? איך יצא לנו פירוש הגמרא? כשאומרים אלא, הרי מסבירים למה ברייתא, הנושא שלנו הוא הברייתא, למה ברייתא הביאה שני פסוקים, פסוק אחד קרני ברזל של צדקיהו בן כנענה, ופסוק שני בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו. מהי ואומר? אז יש אלא השני, מהו דתם הקיפה לגרחמנה בין תם למועד הנמי לבית לושה. בית לושה יש הנחה חצי נזק, אבל במחוברת אימה כולה מועדתי. האימה כולה מועדתי זה לשון אולי, נכון? המילה אימה, אולי. אז כאן יש שאלה עקרונית, האם הגמרא שואלת מחמת ספק, שנגיד כולה מועדתי, או מחמת ודאי? איך פירשנו אתמול? מה? מחמת? ספק או מחמת ודאי? אימה כולה מועדתי, מחמת ספק או מחמת ודאי? ואיך הדעת נוטה? איך הדעת נוטה? אם שואלים אתכם, תביאו דעתכם באופן הגיוני, לפי הכללים שלמדתם. אז זה צריך להיות בתורת ודאי או בתורת ספק. מה רוצים להגיד? שאם קרן מחוברת, אם קרן מחוברת, אולי אין דין שור תם, אולי יש קרן מועד, לכן צריכים את הפסוק בכור, לכן צריכים את הפסוק בכור שורה הדר לו וקרניהם קרנה בהם עמים ינגח, שנגיחה בקרן, כיוון שנגיחה בקרן, אז פלג רחמנה בין תם למועד אפילו ב... אז יש לנו שתי אפשרויות להסביר את הפסוק. אפשרות אחת שתם משלם חצי נזק רק בקרן תלושה ככתוב בלוח, אפשרות ב' שגם בקרן מחוברת. כששואלים אימה כולה מועדתי, יש הבדל בין המנגינה לבין ההיגיון. המנגינה יכולה להיות בוקר דבר בשבתאי, המנגינה יכולה להיות מספק, ההיגיון ההלכתי צריך להיות מוודאי. ולמה?
זה יכול להתחליף לפי המנדה אמר.
יפה, דיינו.
המנדה אמר ממון זה מוודאי.
בוודאי. כן, יפה מאוד. אם כן, המנגינה של המילים, יפה מאוד, זה הכלל. המנגינה של המילים אימה כולה מועדתי היא מנגינה של ספק. אבל גמרא לא לומדים רק עם המנגינה, אלא גם לומדים עם הכללים. הכללים של דיני ממונות המוצאים מחברו עליו הראיה. אז אם יש לי ספק בפירוש הכתוב, עם הכתוב, אם היה לי באמת ספק אמיתי, ולא הייתי יודע אם התורה חילקה בין תם למועד רק בתלושה, שזה מאוד לא מצוי, או אפילו בקרן מחוברת התורה חילקה, אז יש ספק. אני בא לבעל השור של הקרן מחוברת, אומר לו, תשלם נזק שלם. אומר, אני לא יודע, בחומה שלי כתוב שתם משלם חצי נזק. אומר לו, תשמע, אתה לא יודע, אתה למדת חומש, לא למדת ספר מלאכים, שם דובר על קרן תלושה, אז אולי גם החומש מאירי בקרן תלושה, אולי. אז אתה מספק, תשלם לי קרן מחוברת, תשלם לי נזק שלם. אומר, מה? אתה רוצה להוציא ממני כסף בחינה? המוציא מחברו עליו ראיה. זה הגישה ביסוד בעלי התוספות, שבעלי התוספות הם מציגים את השאלה ואני רוצה להוציא מהם את הכלל. ואם אתה אומר מהי תיתי, אם היא תלושה דייה כתלושה, אם היא שר אבות תתינך למאן דאמר פלגניס כמה מונה וכו' וכו'. זאת אומרת, מה הוא מתכוון? כשאין לך מקור לימוד, אז מי אמר לך שקרן מחוברת ישלם נזק שלם? אולי רק חצי נזק. כלומר, הגישה של התוספות היא באופן ברור שאם אין לך מקור לימודי, מאיך תגיד נזק שלם? אז זה על פי הכלל המפורסם, המוציא מחברו על הבעיה. מה יצא לנו מדברי התוספות? כלל, אפשר לעשות מזה כלל, שכל ספק ממון יכול להתבטא בצורות שונות של ספק. קודם כל יכול להיות ספק במציאות, יכול להיות ספק בדין, ויכול להיות ספק בפירוש הכתוב. ספק במציאות יכול להיות, לא ידוע אם הוא כן השם או לא השם. זה ספק במציאות. יכול להיות גם ספק בדין, לא יודעים הדין כך או הדין כך, יש מחלוקת המוראים בדבר. וכל עוד גם שלי ספק בפרשנות הכתוב, בכל אחד מהדברים הללו אני אומר ספק, המוצאים מחברו עליו ראייה. לא שנה ספק במציאות, לא שנה ספק בפירוש הכתוב, כאן ספק בפירוש הכתוב, האם הכתוב מתכוון למחוברת או לתלושה, אז אם אין לך מקור ללמוד שנזק שלם, מי תיתי, אתה רוצה להגיד בשכל שלך, תביא ראייה. אז אם כן, התוספות נאמן לכלל הידוע, המוצאים מחברו עליו ראייה. לא הייתי מדגיש את זה כל כך, כי זה בעיניי ובעיניכם פשוט, אלא להציג את זה מול הרשב"א. הרשב"א, שנמצא בדפים שאתמול נתתי לכם, בעמוד ב', נסתכל ברשב"א בעמוד ב', ומי שאין לו, נשאר לי כאן עוד עותק אחרון של הרשב"א. אפשר להסתכל, יש ברשב"א, בדפים שנתתי לכם, תשמרו אותם כי נשתמש בהם בכמה שיעורים, יש כאן הרבה ציטטות. יש כאן עמוד ב', כאילו הצד השני של עמוד א' הוא עמוד ב'. תודה רבה לישראל המיעוט שצילם את זה. בעמוד ב', הרשב"א שואל את השאלה הזאת, דיבור אבל במחוברת. זה נמצא בצד ימין, הבית ימין רואה באמצע. אבל במחוברת, אימא כולה מועדתי, קשה לי, אדרבה. אימא כולה תמי לשלם חצי נזק בלחוד. אם יש לך ספק, מספק ישלם רק חצי נזק. דקול הפוקם המונה, כולה לטובע וחומר לנתמע. פה המילים פה התבלבלו קצת לפי הבנתי, כי זה הפוך. כל הפוקם המונה, כולה לנתבע וחומר לטובע. ככה צריך להיות המילים. אבל הרעיון הוא ברור, שכל הפוקם המונה, ספק ממון לכולה. אז לכן הוא אומר, ישלם חצי נזק. אז הוא אומר, מהי תיתי. והרשב"א בכלל לא מעלה את האפשרות ללמוד משאר האבות. הוא לא מעלה את האפשרות כרגע ללמוד משאר האבות. משאר האבות. הוא לא מעלה את האפשרות הזאת, וכנראה בגלל, שההלכה שפלגן הזקה, הלכה היא פלגן הזקה, כנסה. אם פלגן הזקה כנסה, אז השור הוא בחזקת שימור. אז אם ככה, מה פתאום נגיד שיהיה נזק שלם? מספק יהיה חצי נזק. לכן הרשב"א שואל, אם יש לך ספק, אז כאילו הוא נמצא במצב של ספק. למה? כי אין לו מאיפה ללמוד. אין לו מאיפה ללמוד. אני מנסה להבין אותך מה אתה מתכוון, ואתה מתכוון אולי לשור שאין לו תיק במשטרה או ברשויות, אין לו תיק, והוא נגח, ואתה לא יודע אם הוא תם או מועד, נכון? שור כזה אתה מתכוון. אתה בורא לי, אתה מייצר לי ספק שהשור נגח ולא ידוע אם הוא תם או מועד.
לא.
כן, זה? כתוב בתורה, כתוב בתורה ששור תם משלם חצי נזק. בדיוק, נכון, בדיוק. אולי התורה מדברת בתלושה, אבל במחוברת אני לא יודע איך להתייחס, בדיוק, נכון? כן, אני לא יודע. אז אם אני לא יודע, לא יודע, פירוש הדבר, ספק, נכון, הסברת נכון. הסברת נכון, אני בספק, נכון?
כן. אולי, גם כשאנחנו למדנו תודותיהם לך קרצה בהן, אז הסברנו ש... שאלת הגמרא, אתה יודע, זה יכול להיות אפשרות שהתולדות, כשיש רק חיוב שמירה, אבל בעצם הם פטורים מתשלום. למה הרב פרושל שאם אין לנו מקום לקרן מחוברת, שיהיה פתור לגמרי? למה הוא שואל שיהיה רק
תם? רבי שבתאי אומר, שבתאי הוא יהודי יסודי. הוא אומר, בוא נתחיל לברר מהיסוד אם הוא חייב או פטור. אולי הוא פטור לגמרי. ככה רב שבתאי מציע. מה דעתכם על השאלה של רב שבתאי? טוב, נחפש, מי ייתן תשובה. רב שבתאי אומר, למה הספק ברשב"א? כמו שיפעד אמר וכמו שכולנו אמרנו. מה הספק ברשב"א? אם ישלם חצי נזק או ישלם נזק שלם. שואל רבי שבתאי, אולי לא ישלם בכלל, אולי לא ישלם בכלל, כי יש ומוביל ראיה לזה שכתוב תולדותיהם לאווקא יוצא בהם, ואולי רש"י אמר אולי לא משלם, אז למה אין פה צעד שמחוברת לא ישלם בכלל? ככה רבי שבתאי שואל, אני מסכים, אבל התשובה נורא פשוטה.
מה?
מה? מה?
צד השווה
למי?
לתלושה,
בדיוק, קצת שווה לתלושה. הרי מחוברת, הכל מודים שמחוברת יותר מצוי מתלושה. כל השאלה אם אנחנו מחמירים עליו יותר מתלושה או לא. אבל לפחות מן התלושה אי אפשר. לפחות.
מה?
גם, הרי תלושה שכולה תמה משלם חצי נזק. וכתוב בתורה, חצי נזק.
אם אני כולה תמה, כמובן שתמיד יהיה חצי נזק. שלא יהיה חילוק בין תם למועד.
רגע, רגע. בתורה כתוב ששור תם משלם חצי נזק. וכתוב המילה כי ייגח. וכתוב שאותו שור, אם הוא נגח שלוש פעמים, הוא נהיה מועד. זה כתוב בתורה, התורה לא תהיה מוחלפת. ברור שנגיחה ראשונה, שנייה, שלישית, תם, רביעית, נזק שלם. רק אני לא יודע אם התורה מדברת על תלושה או על מחוברת. במצב שאני לא יודע מה אני צריך לעשות, שואל הרשב"א. שואל הרשב"א, אני צריך, עד שאני לא יודע, אני לא יחייב יותר מחצי נזק, כי המוציא מחברו עליו היה. שואל רבי שבתאי, אולי לא ישלם כלום. תשובה, לפחות מן התלושה אי אפשר, בוודאי ישלם כמו התלושה. קל וחומר מהתלושה, ומה התלושה מגלם חצי נזק, מחוברת שזה יותר מצוי שמזיק, על אחת כמה וכמה ישלם לכל הפחות חצי נזק. אולי תגיד לי ישלם נזק שלם, זה אמרו תוספות דיו לבא מן הדין להיות כנידון. אז לכן אפשרות שיהיה פטור לגמרי, אין חורים הנכדים שלי, סבא, אין מצב. אין מצב פטור לגמרי. שואל הרשב"א, אבל איך המצב? מי אמר לך שמשלם נזק שלם? זאת היא השאלה. אז אמרתי שיש צד השווה בין התוספות לרשב"א. צד השווה בין שניהם הוא בשלב הקושייה, שאם יש לנו ספק והאו נמצאים בחוסר ידיעה, אגם לזה חוסר ידיעה בפרשנות הכתוב, אז הם מוצאים מחברו עליו ראיה. לכן התוספות מחפשים מקור חיובי, והם מוצאים למדמה פלגניסקה ממונה, והרשב"א בכלל לא מעלה אפשרות כזאת, כי הוא כנראה הולך לפי ההלכה שזה כנסה. אז אם זה כנסה, אז הוא שואל לנו, אז איפה המקור לשלם נזק שלם? מי אמר לך מספק? זאת שאלת הרשב"א, ברור? ואומר הרשב"א תירוץ מאוד מרתק, ויש לומר דעד רבה, בנזיקין ספק עדידו להחמיר כאיסורים. בנזיקין הוא אומר, זה לא ספק ממון, אלא זה ספק איסור. מדוע זה ספק איסור? הרי יש יהודים שהכל מתחיל ונגמר אצלם בחיים בכסף. אז למה לא נקרא לזה ספק ממון? הסברנו שתשובה להסביר את הרשב"א, הסברנו שהדין חיוב נזיקין מתחיל מחיוב שמירה. מחיוב השמירה, כמו שהמשנה אומרת, צד שווה שבהם שדרכן אלך ולהזיק הוא שמירתם עליך. זה כתוב במשנה הזאת הראשונה. ובמשנה השנייה בדף ת', נחזור על המשנה בדף ת' ונקרא אותה בפנים. משנה אומרת, כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו. אומר שיחבתי, אומר שיחבתי בשמירתו, נתחייבתי לשומרו, הכשרתי את נזקו. כלומר, אם הזיק, הכשרתי וזימנתי אותו נזק, שלא שמרתי ויפה, כך מצאתי. זאת אומרת, רואים מהמשנה הראשונה, וגם המשנה השנייה, שעניין נזיקין מתחיל מחיוב השמירה. והממון זה תוצאה, לא שמרת, אתה אחראי, אתה אחראי, תשלם. אז עכשיו אני יודע ששור תם, שהוא בדרך כלל לא מזיק, מספיק לו שמירה פחותה. ושור מועד שהוא רגיל להזיק, צריך שמירה מעולה. זה אנחנו יודעים. מאיפה אנחנו יודעים? כי זה מה שאמרה תורה, שור תם חצי נזק, שור מועד נזק שלם. אבל אני יכול להעמיד את התורה אולי, אולי בקרן תלושה, אבל קרן מחוברת, אולי מתחילתה היא מועדת, אולי מתחילתה היא תמה, כי הרשב"א בתוספות שני מסכימים, שאם אני לא יודע איך לפרש את הכתוב, אני יכול להעמיד את הכתוב של שור תם בתלושה ובמחוברת, אינני יודע. אז מה אני לא יודע? אני לא יודע כמה לשלם, או אני לא יודע איזה מנעול לשים. כי לשור תם מספיק מנעול שעולה 15 שקל. לשור מועד צריך מנעול חזק שעולה 40 שקל. אז איזה מנעול אני אשים? אני הולך לשאול את הרב, הרב, איזה מנעול אני אשים? אז הרב יגיד לי, אם אתה בטוח שהוא שור תם, מספיק לו 15 שקל, מנעול פשוט. אבל אני לא בטוח, כי אולי החילוק בין תם למועד בתורה הוא רק בקרן תלושה, אבל קרן מחוברת, אולי מתחילתה היא מועדת, כמו שאמר יפתח בצדק. אם כן, הקרן המחוברת אולי צריכה שמירה מעולה. אז עכשיו, על מה הספק שלי הראשוני? ספק על הממון או ספק על השמירה? ספק על השמירה, איזה שמירה צריך? וזה נקרא איסורים. כאילו מצוות השמירה זה גם איסורים, כמו שכתוב בתורה, ולא ישמרנו ולא ישמרנו. אמרנו שזה ספק, הדברנו כמה איסורים יש באי השמירה, יש לא תגזול, אהבת לרעך כמוך, הוא עדיף עליו ולא ישמרנו. נמצא, אומר הרשב"א, מתחילים מהספק איסור. ואם מתחילים מהספק איסור, אז דנים את זה לחומרה. אז הממון מסתעף מהאיסור. ניתן להסביר את הרשב"א בצורה הבאה, שאם יש לאדם ספק ממון, דהיינו למשל, השור הזיק, ולא ידוע אם הוא אכל 2 קילו או אכל קילו. אז כמה הוא ישלם מספק?
קילו.
למרות שבוודאי אסור לו להזיק לא קילו ולא 2 קילו, אסור לו לאכול, אבל מה זה שהיה ככה היה שהוא אכל? אז הספק נולד במציאות רק כמה חייב לשלם. הספק התחיל על הממון. יש ספק שמתחיל בממון, אבל פה הספק מתחיל בחובת השמירה. אז אומר הרשב"א, ספק דידו להחמיר כאיסורים. שיהיה ספק על חובת השמירה, מספק הוא חייב לשמור, יוצא שהממון זה מסתעף מהספק איסור. באנו לשאלה, מה דין ספק איסור שיש לו תוצאה ממונית? ספק איסור שיש לו תוצאה ממונית, איך הדין? אפשר להתייחס בשתי צורות, צורה אחת, לגבי האיסור פוסקים כך, לגבי הממון פוסקים כך, כי זה כללים שונים. צורה אחרת, אם הממון תוצאה מהאיסור, אם על האיסור פסקת כך, על הממון גם פסקת כך. באנו לשאלה, ממון שהוא נולד תוצאה מאיסור, מה הדין בזה? אז נסתכל, הבאתי לכם פה מקור מעניין. אני עכשיו בשיעור, הרב יורם, אתה יודע. אז יש ספק, יש ספק ממון, יש ספק איסור שמוליד ספק ממון. איך מתייחסים לזה? לכאורה נסתכל מול הרשב"א, צילמתי לכם מקור 5 ממסכת בבא בתרא כ"ה. מרחיקים את האילן מן העיר 25 אמות, כי פעם חשבו שהאילן מזיק לעיר. ובחרוב והשקמה מרחיקים 50 אמה. אבא שאול אומר, כל אילן סרק 50 אמה. עכשיו, מי שנטע אילן סמוך לעיר, לפי הגמרא, קוצצים לו, הוא מפריע לעיר. אז אם העיר קדמה, אם העיר קדמה, ואדם אחד נטע אילן סמוך לעיר לא כמו המשנה, קוצץ את האילן, ולא נותן דמים. לא מגיע לו דמי האילן בגלל שהיה אסור לו לנטוע אילן קרוב לעיר. למה נטעת? פעם חשבו שזה לא טוב לעיר. אז קוצץ ולא נותן דמים. אבל מה קרה מקרה אחר? אם האילן קדם. האילן היה, אחד היה לו אילן הרבה שנים, ואחר כך החליטו לעשות שם עיר. אז הוא אומר לעיר, תראו, אני קדמתי. מה אתם רוצים? הוא לא שואל, זה לא טוב לעיר. אז צורכי העיר קודמים וקוצץ את האילן, אבל מגיע לו דמים, כי הוא קדם, הוא קנה את הזכות, קוצץ ונותן דמים. יוצא, איך שלא יהיה, צריכים לקצוץ, בין אם הוא קדם, בין אם לא, כי טובת העיר עדיפה לטובה הפרטית של האדם, אבל אם הוא קדם, נותן דמים. עכשיו כתוב ככה, ספק זה קדם וספק זה קדם, ספק זה קדם וספק זה קדם, קוצץ, ואינו נותן דמים. ספק אם הוא קדם או לא קדם, אז קודם כל קוצץ, בוודאי קוצץ. ולגבי הדמים, ספק, אז לא נותן דמים. מה רואים? שכל דבר שהוא כרוך גם באיסור, שאסור להזיק את העיר, אבל נולד ספק, אז הוא קוצץ ולא נותן דמים. כלומר, אנחנו אומרים שהספק שלנו נוגע רק לממון. אם הוא נוגע רק לממון, אז מה אומרים על הממון? הולכים ספק ממון לכולה. אז לפי זה היה מן הראוי כאן על הרשב"א הזה להתייחס ולהגיד שיש כאן ספק על הממון, אז המוציא מחברו עליו ראיה, אבל הרשב"א לא אמר ככה, הרשב"א אמר בנזקין ספקו דודו לחמיר כאיסורין. צריכים להסביר את הרשב"א, שרשב"א מתכוון ככה, בנזקין אני דנתי מלכתחילה לא על הממון, כי דנתי מלכתחילה על השור לפני שהזיק. איך עליי לשומרו? עליי לשומרו את הקרן המחוברת בבחינת שור תם, עם מנעול דק וקטן, או בבחינת שור מועד, עם מנעול חזק. אז, 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 אז אני פוסק לכתחילה לחומרה. אז אחר כך ספק שמירה לחומרה, והממון הוא תולדה מהאיסור. איפה שממון תולדה מהאיסור, אז לא מפרידים בין הספקות, אלא אומרים, כמו שפסקתי על האיסור, כך פסקתי על הממון. איפה רואים את הכלל הזה? שמה הדין תולדה, אחד תולדה מהשני? אפשר לראות את זה משני מקורות. מקור אחד, אני אגיד אותו בהתחלה בעל פה, אישה שבאה ואמרה מת בעלי. אז האמינו חכמים את האישה שמת בעלה, למרות שמן התורה צריכים שני עדים, על משום עיגונה האמינו את החכמים שמת בעלה. אוקיי, אז אם מת בעלה, אז היא מותרת להתחתן. אם מותרת להתחתן, היא צריכה כסף להתחתן, צריכה כסף. אומרים ליורשים, תתנו לה את הכתובה. אומרים, אבל בעלה לא מת, אין שני עדים. אומרים, תנו לה את הכתובה. למה? אם הוא מת בשבילה להתיר אותה להינשא, הוא גם מת בשביל הממון. מורים היורשים, ככה אנחנו נשב שבעה, כי אבא שלנו מת. מורים לבדין, לא, אבא שלכם לא מת, אבא שלכם חי. מה? הוא חי? כן, כי הוא היה בחזקת חי ואין שני עדים שהוא מת. אז בשבילכם אבא שלכם חי. אז למה ניתן לכתובה? כי בשבילה הוא מת. למה? היות וחכמים האמינו אותה שמת הבעל, וכתוב בכתובה שלה שאם היא מותרת להינשא, מגיע לכתובה, אז מגיע לכתובה. אז מה רואים? שאם היתר הנישואין, היתר הנישואין זה נושא ממון או נושא איסור? איסור. היתר הנישואין הוא נושא איסור. אם לגבי היתר הנישואין אני אומר הוא מת, אז הוא מת, אז בשבילה הוא מת. אם בשבילה הוא מת, ובכתובה שלה כתוב, אם תהיה מותרת להינשא, מגיע לך כתובה, אז מגיע לך כתובה. כלומר, הממון תוצאה מהאיסור. אז רואים שממון שהוא תוצאה מן האיסור, דין הממון כדין האיסור. אבל לשבת שבעה זה לא תוצאה מהממון ולא תוצאה מהאיסור, זה תוצאה מהעובדה שהוא מת. והוא לא מת בשבילם, כי בשבילם צריך שני עדים, כי כבר הם אומרים, נו, בואו נחלק את הירושה, בואו נחלק את השדות, בואו נחלק. מה, הוא מת? הוא לא שמענו שהוא מת, אין שני עדים. ולממון צריך על פי שניים עדים יקום דבר. אז זה דבר פלא. אז בשביל היורשים, הם לא יכולים לחלק את הירושה, כי הוא עוד לא מת, ממילא גם לא יושבים שבעה. אבל אם מותרת להינשא, כי חכמים הקלו משום מיגונה, אז מילא מגיעה לה הכתובה. אז מה רואים? שהכתובה שהוא דבר ממוני, הוא תולדה מהיתר נישואין. אז אם נרשום את זה בלוח,
וזה כלל, וזה כלל מאוד מעניין בפסיקה, שדבר שהוא תולדה מדבר אחר, דבר שמוליד דבר אחר. ונרשום את זה כאן בלוח, נרשום עד אחד במיטת הבעל. זה נוגע לשני יהודים, נוגע לאישה ונוגע לבנים. בשביל האישה, דין תורה, צריך שניהם. אבל חכמים הקלו גם בעד אחד, משום חומר שהחמרת עליה בסופה, הקלו בעד אחד. אז העד אחד אומר שמת, או היא אומרת שמת, אז הוא מת. אם הוא מת, אז יש לה היתר נישואין. אם יש היתר נישואין, תוצאה מזה, יש לה כתובה. אומרים הבנים, נו, אז אם ככה אנחנו נשב שבעה? לא. הבנים הם דנים קודם כל על ירושה, זה דבר של ממון. ממון לא עשו הנחות, אז צריך שני עדים. אז אם יש עד אחד, עד אחד לא מספיק, אז הוא עדיין חי. אם הוא עדיין חי, אז אין ירושה ואין שבעה. זה נקרא פלגינן בנאמנות. אין ירושה ואין שבעה. פלגינן, מחלקים את הנאמנות. לגבי האישה, רק רגע שגע אני אחזור, לגבי האישה הוא מת, ויש לה יותר נישואים, ולכן יש לה כתובה, מה ירושים, ולגבי הבנים אין להם ירושה, ואין שבעה ואין כלום. עושים פלגינן. מה רואים מכאן? רואים מכאן כלל ממון, שהוא תוצאה מאיסור. ממון הוא תוצאה מאיסור, אז מתחילים לדון על האיסור. אותו דבר בעניין שור תם ושור מועד. אותו כלל יהיה בעניין שור תם ושור מועד. מה שור תם ושור מועד אומר הרשב"א? ספק על קרן מחוברת. ממה הספק מתחיל? מהכסף או מהחובת שמירה? אומר הרשב"א, חובת השמירה היא כבר לחומרה. למה לחומרה? כמו מועד. לחומרה, כמו מועד. חובת שמירה לחומרה, כמו מועד. למה? כי ספק איסור לחומרה. ספק איסור, חובת שמירה זה איסור, לחומרה. אז אני פוסק על זה לחומרה. ממילא אני אומר שגם תשלום, התשלומים הם גם לחומרה. למה? כי כבר פסקתי. איך שפסקתי על האיסור, אני פוסק על הממון. ככה רואים מהכלל. ועוד מקור הבאתי כאן לזה. מרמב"ם מאוד מעניין, פרק ט"ז הלכה ו' מסנהדרין, ואחר כך אני אתן מקום לשאול, אחרי שאני רק אני מביא את הרמב"ם בשביל... אינו צריך שני עדים למלכות אלא בשעת מעשה, אבל האיסור עצמו בעד אחד יוחזק. כיצד? אמר לו עד אחד חלב כליות הוא זה, כי לי הכרם הם פירות אלו, גרושה או זונה אישה זו. אז עד אחד אמר לו, ואכל לו בעל בעדים אחר שיתרה בו, והעדים לא יודעים מהי האישה ומהו החלב. הרי זה לוקה, אבל בי שעיקר האיסור בעד אחד. במה דברים? אז מה רואים? שהאיסור נקבע בעד אחד, ועד אחד נאמן באיסורין, ודין האיסורים מזה נגזר המלכות. אז אני אומר מלכות זה כמו ממון. המשותף למלכות המון שהם צריכים שני עדים, אבל איסורים עד אחד. אז אם האיסור נקבע בעד אחד, נקבע. איסור נקבע, נקבע. אז מלא גם כאן. נקבע שזה כבר מחוברת, מחוברת נזק שלם. רבי שלמה, היה לך שאלה. כן, כן. תראה, בוא נגיד, אני מאמין שלפני שיבוא אליהו כבר יבואו עוד עדים, כי דרכם של הדברים האלה שהם דינמיים,
רגע שיש לה ראייה מיד אחד, להתחפש עוד עדים והם יביאו עוד ראייה וכו'. זה דברים דינמיים. זה הלכה לבינתיים. כלומר, התורה יודעת לפסוק הלכה בספקות. כן. כן. כן, דוד. אם יש לך שאלה. יפה, יפה מאוד. רבי דוד שואל שגרמה, אמרנו פעם בשיעור, גרמה יש חובת שמירה או אין חובת שמירה? גרמה יש גם חובת שמירה. אם יש חובת שמירה שזה יגרור אחריו חיוב ממון, תשובה, חובת שמירה גורר חיוב ממון רק אם זה לפי הכללים של התורה. התורה אמרה, ממון המזיק חייב, אדם המזיק חייב, אבל אדם בגרמה זה לא אדם המזיק. אז זה לא אדם המזיק, אז זה רק גרמה, אז הוא פטור. כלומר, יש מקרים שאדם חייב לשמור, אבל היא המעשה שלו קלוש הדין שלו. אם כן, הסברנו את הרשב"א, הסבר אחד. יש עוד הסבר ברשב"א של החתם סופר, כאן למטה מספר 7. אני עכשיו עובר לפרשת השבוע, ולמחר תכינו את החתם סופר, ותגידו לי מחר מה ההבדל בין הרשב"א לבין ההסבר הראשון שהסברנו ברשב"א היום, לבין הסברו של החתם סופר. וכעת אני עובר לפרשת השבוע, פרשת ניצבים, שפעמים רבות היא חלה לפני ראש השנה, ויש רמז בפסוק הראשון לראש השנה. והרמז הוא המילה היום. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, תפכם נשכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עיציך עד שואב מימיך. לעוברך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום. למען הקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוהים כאשר דיבר לך וכאשר נשבע לאבותיך לאברהם יצחק וליעקב. הברית הזאת, מה מקומה? הלא לפני שבוע פרשת כי תבוא, גם השם קראת איתם ברית בפרשת כי תבוא. והברית בכי תבוא כבר ציין הכתוב, אלה דברי הברית אשר ציווה אדוני את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. אז אם כן, הכתוב מדגיש שהברית בערבות מואב היא ברית נוספת על הברית שהשם קראת איתם בחורב. ועכשיו ברית שלישית באה בפרשתנו, לעוברך בברית. האם זו אותה הברית הקודמת או זו ברית חדשה של אתם ניצבים היום כולכם? ומה פשר הברית החדשה? אומרים המפרשים שקודם השם קרא ברית עם כל אחד ואחד מישראל, אבל פה השם קורא ברית של ערבות, שכל ישראל ערבים זה בזה ואחראים זה על זה, כי עומדים להיכנס לארץ ישראל, ואז יש ערבות הדדית של כל אחד על חברו, כמו שנאמר בהמשך הפרשה. ואז הברית הזאת של כאן, של פרשתנו, היא ברית על הערבות, שכולם ערבים זה לזה על מה שהם רואים. וזה כתוב בסייה, בנסתרות לשם אלוקינו, בנגלות לנו בנו עד עולם. אז לכן הברית החדשה הזאת היא ברית של ערבות הדדית. ומי השם קוראת את זה? עם כל אחד ואחד מישראל. לכן יש פירוט, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, תפכם נשכם. למה יש הפירוט? בואו נראה את המעגל של האחריות. מעגל של האחריות. נתחיל מהסוף. מעגל האחריות הכי קטן זה המעגל המשפחתי. בתוך המשפחה יש גם אחריות, תפכם. התפכם אחראים, עטף, כל אחד אחראי על עצמו. אבל גם האח הגדול אחראי על האח הקטן, אז זה גדולים על הקטנים. אז תפכם, המעגל של האחריות הוא מעגל של המשפחה. אז יש נשיכם, שאנשים כבר אחראיות על כל הילדים. אחרי זה יש לי שוטריכם, השוטרים גם אחראים על קבוצה מסוימת באוכלוסייה. אחרי זה זקניכם, שכבר הם אחראים על קבוצה יותר גדולה, אגח ראשיכם, הראשים שלכם אחראים על קבוצה יותר גדולה, כלומר כל אחד ואחד לפי גודל אחריותו, כי אחריות איננה שווה בין ראשיכם הגדולים לטפכם הקטנים. על מה? העיקרון הוא עקרון האחריות, שלכל אחד יש אחריות על מי שהוא באמת אחראי, על מי שהוא יכול, מי שיש לו השפעה. זה העניין של הברית הזאת. ורומזי הרמזים רמזו שגם מדובר על ראש השנה, אתם ניצבים היום כולכם, איך עם ישראל יכולים להיות ניצבים בראש השנה? כולנו ניצבים לפני השם אלוקיכם, כי אנחנו בראש השנה ממליכים את הקדוש ברוך הוא, זה יום ההמלכה של הקדוש ברוך הוא. אז הניצבים יש לו לפי זה בראש השנה שתי משמעויות. משמעות אחת של המלכת המלך, אז אנחנו שמחים בהמלכת המלך. שנית, גם זה יום המשפט, תיקו בחודש שופר, בכסל יום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב, אז אנחנו ניצבים כולנו לפני השם אלוקינו, כקטנים, כגדולים, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. והמצווה של יום המשפט, של יום הדין, המצווה העיקרית היא תקיעת השופר. התפילות גם חשובות, כבוד הרב, החזנים והתפילות זה לא חשוב, כן? התפילות דרבנן והתקיעות דאורייתא. ואם אדם יש לו מקום אחד ששם מתפללים טוב, ומקום אחד ששם תוקעים טוב, אז הוא צריך ללכת למקום של התקיעות, כי התקיעות זה דאורייתא, והתפילות הן דרבנן. כמובן שצריכים להדר אחרי שניהם, אבל התקיעות הן דאורייתא. איפה זה כתוב בתורה תקיעות? כתוב בתורה, יום תרועה יהיה לכם. פסוק אחד אומר, יום תרועה יהיה לכם. פסוק שני אומר, זיכרון תרועה יהיה לכם. שאלת השאלה, למה מקום אחד כתוב יום תרועה יהיה לכם? פסוק אחד כתוב, זיכרון תרועה יהיה לכם. אז לפי המחזור, זה לא קשה. ביום חול אומרים יום תרועה, ובשבת אומרים זיכרון תרועה, כי לא תוקעים בשופר. זה כתוב במחזור, מה להגיד. אבל אם זה יכול להיות הסבר בפסוקים, זה ייתכן שזה הסבר בפסוקים, שיום תרועה מדבר על ראש שנה שחל בחול, וזיכרון תרועה מדבר על ראש שנה שחל בשבת. יכול להיות? עוד לא יכול להיות. מה אתם אומרים? מה? איך? כך נוהגים? נוהגים שאומרים ביום שבת זיכרון תרועה, ואם בחל בחול אומרים יום תרועה. אבל אם זה כוונת נותן התורה, זה הפירוש בפסוקים, יכול להיות? לא, למה לא? כי הדין שתוקעים, שלא תוקעים בשופר, זה דין דרבנן, שמה יעבירנו 400 ברשות הרבים. ומה אכפת לי אם יעבירנו? הוא יעבירנו, אבל אני, זה לא נוגע לי, אני לא מזיז לי, הוא יעבירנו. א', הוא יעבירנו בשוגג. ושנית, בעיה שלו שהוא העביר, לא בעיה שלי. אז זה למדנו בפרשה על ברית הערבות, שכל ישראל ערבים זה בזה. אז חכמים לא רוצים שיקרה דבר כזה, שמה יעבירנו, כי כולם אחראים זה לזה. לכן חכמים הם שתקנו שלא יתקעו בשופר בשבת. אם חכמים הם תקנו, כלומר מהתורה מותר. אם התורה מותר, אז מהתורה, כל הימים יום תרועה. אפילו בשבת זה יום תרועה. אם אפילו בשבת יום תרועה, אז למה כתבה התורה פעם אחת זיכרון תרועה? למה התורה כתבה פעם אחת זיכרון תרועה? הרי לא כל הימים הם ימי תרועה לרבות שבת. תשובה, זה מקביל לפסוק בבעלותך וכי תבואו מלחמה בארציכם על הצר הצורר אתכם וראותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוקיכם ונושעתם מאויביכם. חצוצרות בכתבו מלחמה באים לזיכרון לפני השם. כשאתם תוקעים עושים את מצוות השם אתם נזכרים לפני השם. אותו דבר בשופר. המצווה שלכם היא יום תרועה יהיה לכם. מצוות התקיעה היא מוטלת עליכם. התוצאה היא ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, זיכרון תרועה. כלומר לפי זה מתפרשים הפסוקים כך, יום תרועה המצווה שלכם, זיכרון תרועה התוצאה, על ידי התקיעה אתם נזכרים לפני השם.
איך נזכרים לפני השם? שזוכר לכם זכות של אברהם אבינו, שאברהם אבינו הלך במסירות נפש להקריב את בנו יחידו לעשות מצוות השם. כלומר, ראש שנה זה יום המלכת השם על כל העולם. כמו שאומרים בתפילה, תמלוך על כל העולם כולו בכבודיך, ונשא על כל הארץ בעיקריך. אז אם כן, יום המלכת השם על כל העולם, אז למה תוקעים בשופר? אומר רבי סעדיה גאון בטעמים שלו של תקיעת שופר, אומר רבי סעדיה גאון, העניין הראשון, מפני שהיום הוא תחילת הבריאה. תחילת הבריאה, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. אז אדם נברא בראש השנה, ובו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ומלך עליו, וכן עושים המלכים בתחילת מלכותם, שתוקים לפניהם בחצוצרות ובקרנות, להודיע ולהשמיע בכל מקום תחילת מלכותם, וכן אנו, ממלכים עלינו את הבורא יתברך ביום הזה. וכן אמר דוד המלך בחצוצרות, וכל שופר הריעו לפני המלך השם. אז ממליכים עלינו את הקדוש ברוך הוא, שהוא מלך העולם, וגם עלינו, ממליכים עלינו את הקדוש ברוך הוא. האמת, שאברהם אבינו המליך עליו את הקדוש ברוך הוא, אבל אברהם אבינו לא תקע בשופר, אלא אברהם אבינו ייצר את השופר. מה זה נקרא ייצר את השופר? אם השופר הוא המלכת הקדוש ברוך הוא, אז אברהם אבינו בניסיון העשירי צריך היה לשאול את עצמו, אמש אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרה, והיום אתה אומר לי עליהו שם לעולה, איך מתיישבים שני הכתובים האלה? האם לא הייתה שאלה לאברהם? הייתה לו שאלה. האם הוא שאל את השאלה? לא. למה? כי הוא אמר, אם השם אומר לי, השם יודע מה שהוא אומר לי. אז היו לו אברהם ספקות בליבו? היו לו. נתנו חז"ל משל שהוא פגש בנהר ונדמה לו מים ונכנס במים הצווארו, והשטן הסיז אותו, אומר לו, זקן בן 100 שנה הולך לשחוט את בנו וכו' וכו'. כלומר, כל זה מסמל את הספקות שהיו לאברהם, אבל הוא עשה את מצוות השם ללא סייג וללא חילוק. אולי הוא ישאל השם, מה תיתן לי אם אני אעשה את זה? מה תיתן לי? הוא אומר, בניסיון הראשון, מה אמרת לי? אמרת לי, לך לך מארצך, מולדתך, בית אביך לארץ אשר אראך. מה, בחינם? לא. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב בחינם. רק על מנת, אבום שם את הרב, רק על מנת לקבל פרס. מה השם אומר לו? אסך לגוי גדול, אברכך, אגדלה שמך, יהיה ברכה, הכל נפלא, דברים מצוינים. אני הייתי אומר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה על כל הדברים, אבל לא צריכים מחיר כזה גבוה. מספיק אחד, עשך לגוי גדול, עשה אותך לעם גדול. לא נפלא? נפלא. אברכך? נפלא. בממון, אגדלה שמך, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, היה ברכה, תוכל לברך את כולם, כל אחד מהדברים זה טוב. אז מה אברהם אומר לקדוש ברוך הוא? אתה מלמד אותי לעשות מצוות, אמרת לקבל פרס? איזה פרס יהיה לי עם עקדת יצחק? והלך אברהם כאשר דיבר אליו השם. אברהם לא שט ליבו, אתה רוצה לתת לי שכר? תיתן, אבל אני משמש את הרב שלא עמד לקבל פרס. אני, והלך אברהם כאשר דיבר אליו השם. והלך איתו לוט, לא כתוב אמו, איתו. לוט הלך בשביל כל הדברים הטובים. אברהם עושה כאשר דיבר אליו השם. לכן גם בניסיון האחרון הוא עושה כאשר דיבר אליו השם. אז אם כן, אברהם הוא לא רק תוקע בשופר, אברהם מייצר את השופר של שמיעה בקול השם. לכן כשיצחק שואל אותו, הנה האש והעציב ויהיה השה לעולם, אז אומר אלוקים, יראה לו השה לעולה בני. מה פירוש המשפט? שני פירושים. אלוקים יראה לו השה לעולה, השם יבחר מי יעשה לעולה. בני, פנייה לבן שלו. או אלוקים יראה לו עשה לעולה, בני, אם הוא ירצה. איך אברהם מתכוון, ככה או ככה? אברהם מתכוון איך שהשם רוצה. אני לא יודע, אני עושה את רצון השם. כלומר, אברהם עשה את רצון השם ללא סייג, קיבל עליו עול מלכות שמיים. במלוא מובן המילה, בדבקות,
אז זה לכן מבקשים זכות עקדת יצחק. מהי זכות עקדת יצחק? זכות של מסירות נפש של אברהם. אז העם היהודי כשהוא עושה במסירות נפש, יש לו הזכות של עקדת יצחק. לכן אומרים, ועקדת יצחק לזרעו ברחמים תזכור. ולכן לפני שבוע אפילו בפרשת כי תבוא קראנו, וזכרתי את בריתי יעקב, אף את בריתי אברהם, על בריתי יצחק אזכור וארץ, אף את בריתי אברהם אזכור וארץ אזכור. ועל יצחק לא נאמר שכירה. אומרים חז"ל שיצחק אפרות צבור לפני על גבי המזבח, לא צריך שכירה. שאלת השאלה, אבל הוא לא קרא לו כלום ליצחק, אז מה זה אפרות צבור לפני? אין לו שום אפר? לא. המסירות נפש של אברהם ושל יצחק צבור לפני. הזכות של מסירות נפש. זה עומד לעם ישראל בכל הדורות. אז למעשה עם ישראל נמצא תמיד בכל מהלך ההיסטוריה בין שלושה שופרות. השופר הראשון זה וילך אברהם ויקח את העיל ויעלהו לעולה תחת בנו. למה דווקא עיל? אברהם מייצר את העיל. איך הוא מייצר את העיל? על ידי המסירות נפש. אז העיל הוא מסמל את המסירות נפש על המלאכת השם. לכן ממליכים את השם בקרן של עיל. והפעם השנייה שמופיע השופר זה במעמד הר סיני. כל השופר חזק מאוד, כי זה יום של המלאכת השם בעולם. יום המלאכת השם בעולם זה מעמד הר סיני. ולעתיד לבוא זה שופרו של משיח. ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור ונידחים בארץ מצרים. אז עם ישראל תמיד נמצא בין השופר של מעמד הר סיני ובין השופר של יתקע בשופר גדול. ומה קורה בין השופרות? יש ארבעה מצבים בשופר: תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. מה זה התקיעה? התקיעה זה קו ישר, מהלך ישר. יתהלך לפני ויהיה תמים. אברהם הולך בקו ישר, יתהלך לפני ויהיה תמים, וכך הוא מלמד את בניו ושמרו דרך השם לזוז דקה ומשפט. זה התקיעה. וככה עם ישראל התנהג במשך כל הדורות. באו למצרים, אמרו נהיה כמצרים, הפרו ברית מילה, קרה משבר בעם היהודי, ואז כמעט לא נשאר להם מצוות. זה נקרא השברים. השברים. האם הקדוש ברוך הוא נותן פתרון גם למשברים וגם לשברים? כן. השם אמר להוציא אותם, נתן להם דם פסח ודם מילה. אז אם כן, במילה הילד בוכה, אז בוכה זה כמו היבבה של התרועה. כלומר, עם ישראל אחרי משבר, יהי במצרים, יהי בכל הדורות, מגיע למצב של בכי. מצב של בכי, והבכי מוליך אותם לתשובה. ושבתה עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ואז באים למצב של התקיעה האחרונה. ושוב תקיעה ישרה. אנחנו נמצאים היום בארץ ישראל, אחרי המשברים שהיו לעם ישראל, שיש תקיעה ישרה, כבר מגיעים כמעט למצב של ביום ההוא יתקע בשופר גדול. אבל האם עם ישראל תוקע בשופר גם בתקופת המשברים? ראיתי דבר מפליא מאוד על השופר של אושוויץ. ביתו של שורד אושוויץ השאילה את השופר של אושוויץ שחילץ אביה למוזיאון למורשת יהדות. ומה היה שם? באושוויץ הצליחו בחירוף נפש לקיים מצוות תקיעת שופר בתנאים הבלתי אפשריים. שופר קטן שרקו 25 סנטימטר, והשופר הזה קיימו אפילו באושוויץ מצוות תקיעת שופר. אמא, הבת מספרת שאבא שלה היה אסיר במחנה של אושוויץ, ואז הוא הצליח, היה לו תפקיד מסוים לשלוח אנשים לעבודה, והוא שלח אותם לעבודה במקום מרוחק יחסית, מתוך מחשבה ששם יוכלו להתפלל בביטחה ובפרטיות. ואז תקעו בשם בשופר, הוא הצליח לשמור את השופר במשך המלחמה. וזה לא היה סיפור יחיד, יש סיפור שייצר, סיפור אחר, שייצר יהודי בשם משה בן דוב, מאסירי המחנה, עבד במפעל נשק, הכין את השופר לקראת ראש שנה. איך הוא הכין את השופר? בגלל שהיה שם רבי אחד, שהרבי הזה אמר לו, אתה חייב להכין שופר בשביל הקהל שנמצא כאן. מה, עוד מעט ימותו, עוד מעט הנאצים לוקחים אותם. עכשיו יש לכם מצוות שופר. את הרעיון ליצירת השופר הגה אדמור מרדושיץ, רבי יצחק פינקלר, שהיה אסיר במחנה, מתוך תחושה ואמונה שחייבים לקיים מצוות שופר, והשיג קרן של איל. איפה משיגים במחנה קרן של איל? אדמור פנה למשה הזה, שהיה מסגר, הוא עבד במפעל הנשק, הוא אמר לו, במפעל שלך אתה יכול לייצר שופר. אז הרבי קרא לו, אומר לו, מוישלה, אנחנו השגנו קרן של איל. איך הם השגו קרן של איל? שילמו הרבה כסף לכפריים ולשומרים, שיחדו אותם, שיביאו להם שופר. בהתחלה יביאו להם קרן של שור. אמר, לא, קרן של איל, מעקדת יצחק. ואז הביאו במרחקים, הביאו שופר, והוא לקח את השופר וייצר את השופר במחנה. אז היה לנו מין הרגשה שכל היהודים משתתפים בתפילה הזאת. קולות התרועה שבקו מן השופר נתנו להם כוח לעמוד באיסורים הללו. שם של אנשים שהולכים למות, עוד מעט הנאצים לוקחים אותם להריגה. למה חשוב להם כל כך תקיעת שופר? כי תקיעת שופר מסמלת מלכות השם בעולם. כביכול, המלך של העולם, ארץ ניתנה ביד רשע. עכשיו הנאצים הם מלכי העולם, הם כובשים את העולם, הם משמדים את היהודים, הם המלכים בעולם. יש מלך בעולם או ארץ ניתנה ביד רשע והמלך לא נמצא? המלך לא נמצא, לא, המלך נמצא. תקיעת השופר גורמת לנוכחות המלך, שמזכירים שבעצם הקדוש ברוך הוא מלך העולם, למרות שהמצב הוא כל כך קשה, וכל יום ויום לקחו אקציות לאסירים ולקחו סלקציות, וכל יום ויום אחרים נשמדו, אבל יש להם מצווה של המלכת השם בעולם. דבר שני, יש עניין של זכות עקדת יצחק. המסירות נפש של עקדת יצחק היא כמו המסירות נפש שלהם לקיים מצוות שופר, שאם היו מוצאים אותם תוקעים בשופר, היו הורגים אותם, אז זה מסירות נפש עצומה. דבר שלישי, זה כמו מעמד הר סיני, מקבלים עליהם תורה ומצוות, כמו שכותב הרמב"ם על תקיעת שופר. אבל פי שתקיעת השופר בראש שנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר, אור ישנים את משנתכם, והקיצו נרדמים מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה, וזכרו בהוראכם. אלו השוכחים אבלי הזמן, באבלי הזמן, שוגים כל שנתם באבל וריק, אשר לא יועיל ולא יציל. הביטו לנפשותיכם והיטיבו דרככם ומעליכם, יעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה, מחשבתו אשר לא טובה. אז זה קידוש השם. אז קידוש השם הזה, הוא באמת מה אומר? הוא אומר שאפילו במצב הכי הכי קשה, אז ממליכים את הקדוש ברוך הוא. וכמובן שרב סלע גאון אומר גם שבא להזכיר קיבוץ נדחי ישראל, כמו שאמרו, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והידחים בארץ מצרים. אז האנשים אמרו, אם אנחנו זכינו לתקוע בשופר, נזכה גם לעלות לארץ ישראל. וחלק נתן להם את הכוח לעמוד בנוראות השואה, ואחר כך להגיע לארץ ישראל. וכמובן שזה מזכיר את תחיית המתים, שנאמר בה, כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כנסו נסרים תראו, חתקו השופר תשמעו. זאת אומרת שכל הרעיונות והמטרות של תקיעת שופר, מלבד שגזרת הכתוב, הם עוד יותר אקטואליים במחנה השמדה, ויש בזה בכך משום מסירות נפש עצומה, לא פחות מאברהם אבינו, כי חיים היו תלויים בסכנה. והיה גם מעשה אחד של עקדת יצחק, ובזה אני אסיים, עקדת יצחק בראש השנה, איך היה? באו לרבי אחד ושאלו אותו, איש אחד שאל אותו, הבן שלי תפסו אותו הנאצים, והוא ברשימה של המאה איש שמוצאים אותם מחר להריגה, והיום היה יום ראש השנה. האם מותר, יש לי כסף, הוא אומר לו, האם מותר לי לשחד את מי שאחראי על זה בממון, ואז הוא ישחרר את הבן שלי ויקח ויצא. למה הוא מסופק? כי זה גרם רציחה. כי אז יקחו ילד אחר במקומו, וילד אחר ירצח באותו יום. ככה הוא ירצח עוד יומיים, אבל חיי שעה. אז האם מותר תמורת ממון להציל ילד כביכול, אבל צריך לגרום רציחה לילד אחר? זה גרם רציחה. איך רבי דוד אמר בשיעור? גרמה, גרמה בנזקין אסור. איך אמר הרשב"א, ספק באיסורים לחומרה. אז הרב אמר, אני לא יודע לפתור את השאלה הזאת, זו שאלה קשה מאוד ואין לי עכשיו ספרים ואני לא יכול לפתור את הדבר הזה. באמת, לפי הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, יוצא שיש סברה של מאי חזית, דם הדידה קסום הכתפיים ברציחה, אין היתר של פיקוח נפש. אבל הרב אמר, אני לא יכול להתיר לך, אין לי עכשיו ספרים. אמר היהודי, אני תמורת כסף יכול לשחרר את בני. אבל אני לא עושה את זה, כי אני מקבל עליי אום מלכות שמיים בראש שנה, היום ראש שנה, צריך לקבל אום מלכות שמיים. אז אני אפילו יכול לשחרר את בני תמורת כסף, אני לא עושה את זה, ויחשב לי כמו עקדת יצחק. אז מה רואים? מצבים הכי הכי קשים, יהודים קיבלו עליהם עול מלכות שמיים. צריך לשלוח את הסיפור הזה לליברמן, שרוצה ממשלה בלי דתיים ובלי מצוות. כי מסכן הוא לא שמע על מצוות ועל מעשים טובים. אבל היהודים שיהיו במחנות, מה אנחנו למדים מהם? שיש תקופות בעם ישראל, תקופות של תקיעה ישרה, ויש תקופות של משברים, ויש תקופות של תרועה, שזה כמו יבבה, כמו התרסקות. אבל עם ישראל תמיד ממשיך עד לתקיעה האחרונה, לתקיעה הגדולה. עם ישראל היום נמצא במצב של תקיעה גדולה בארץ ישראל. אבל כל זה בתנאי שאתם ניצבים היום כולכם. אז איך אפשר להיות כולכם ניצבים? תשובה, כולכם. משל לאגודה של קנים. שאם אדם לוקח קנה קנה או משברו, אבל אם כל האגודה היא ביחד, אדם לא יכול לשבור את כל האגודה. אז שעם ישראל יהיה מצב של כולכם, מצב של אחדות, אנחנו היום בדיוק במצב של ניסיון להקמת ממשלת אחדות, נקווה שהניסיון הזה יצלח, ואז כל אומות העולם לא יכולים לנו שנזכה לעמוד בדין בעזרת השם, ולהיכתב ולחתם לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכל הציבור היקר.